שלום וברכה. אנחנו הגענו בשעה טובה לפרקים ט' וי', שכבר ממש ככה רואים את מבוא השערים באופק, ואני חושב שזה יהיה השיעור בעזרת השם אחד לפני האחרון בהכשרת האברכים, ופעם הבאה כבר יהיה לכם יותר מרתון, ככה נריץ את הפרקים האחרונים. אז בואו נעשה חזרה ממש קצרה על פרקים ז' וח', בהם עסקנו שבוע שעבר, ונתקדם לפרק ט' החשוב, וגם קצת ניגע בפרק י'. אז בפרק ז' דוגמאות להתרחבות המחשבה, נכון? ראינו דוגמאות, כל מיני דוגמאות, איך עובדים עם זה, אבל ראינו שגם בקליפה יש עיסוק בזה. למשל, חומרת הירועי עבירה. מה זה הירועי עבירה? אדם ראה מראה לא צנוע, עכשיו הוא משחזר אותו, אז זה מחשבה פשוטה. נכון? דיברנו שיש מחשבה פשוטה, ויש אבל מה שנקרא פיתוח של מחשבה חדשה, שזה כבר מה שנקרא, מתחיל לדמיין את הסיטואציה ומרחיב את הממד בצבעים, וזה כבר מחשבה מחודשת. אז אם זה בקליפה, על אחת כמה חמה בקדושה. ואז אומר למשל, כהן של יציאת מצרים, יליל הסדר, איך לספר לילדים את כל המכות, את כל השיעבוד, את כל הגאולה, וכל הדברים האלה, או למשל בלימוד תנ"ך, איך המטרה של התנ"ך זה הרבה סיפורים, כדי להחיות, להביא את זה ממחשבה פשוטה למחשבה מחודשת. ודיברנו על זה של הילדים, יש יתרון של דמיון משוחרר של הילדים, בחצי שעה של משחק ילד הוא מחליף 10 דמויות, הוא טייס והוא ליצן והוא מלך והוא נסיך והוא חייל והוא ככה מה שנקרא הכל, הכל יכול בכל עולם יחד, וזה הכל ברצינות והכל זה בהרגשה אמיתית, זה לא פייק. אז זה בקצרה פרק ז'. פרק ח', דיברנו על אופן מחשבה אחרת, דיברנו על ניצול הרחבת והתעוררות המחשבה, אבל הפעם לבחינת סור מרע. למשל, הזכרת יום המיטה, שבברסלב עושים איזה עניין גדול, שבעקבות זכירת יום מיטתו והפרידה שלו מהעולם במשפחתו, אז האדם מתעורר לתשובה, ואז הוא מנצל את הזמן כמו שצריך בקדושה, והוא מדגים שם על ידידה ועל משפחתו וכל הדברים הללו. והמטרה היא, ראינו שם בעמוד צדיתת, שהעניין הוא זה לא לגרום לעצבות. אולי פה זה שוב מה שנקרא סדיזם או מזוכיזם, ככה להתענג על הסבל, אלא זה רק לדכא את היצר הרע. וצריך לדעת שבסופו של דבר אנחנו בעלי זכות, אנחנו זכות גדולה היא לנו, אנחנו חוקרים אותנו על עבודתו, עוד בדרך האמת, בדרך החסידות, כמו שצריך, אז לא להחמיץ. רוב העולם לא זוכים לזה, וחבל שהם לא זוכים לזה, אז כדאי שננצל ונשמח באתגר שלנו, ועל זה עוד נרחיב, על השמחה והניצול והאתגר, והתוועדות אחר כך. טוב, פרק ט'. עצות ותיקונים להתרגשויות טובות ונגד הדברים הלא טובים, מבחינות הרעות. ופרק ט' הוא חתיכת פרק. בסשן הקודם של השיעורים, אז הקדשתי שני שיעורים רק לפרק ט', ולא היא. אנחנו נסתפק בפעם אחת, ונחזיק מה, נעשה את זה מהר. עד עכשיו דיברנו על מחשבה פשוטה, מחודשת, הכל כאילו בקלבסה בין האוזניים. אבל אומר האדמו"ר, השם ייקום דמו, שבסופו של דבר, השאיפה היא להגיע למצב שזה לא נשאר רק במוחין, בשכל, אלא שגם הגוף מתקדש. כלומר, גם הגוף הוא אמצעי לגלות את הנשמה. ולא שהגוף הוא בעצם מסך על הנשמה, כמו פרשת בעלותך, כל התאוות לבשר, התאווה, כן? חומרים חומרים וכל המתאבורים תאווה. שברגע שבני ישראל כבר מה שנקרא לקראת הכניסה לארץ, כבר לקראת היציאה, אחרי היציאה ממצרים, הם צריכים לברר מה יכתב לתאוות, איפה הגוף להם נמצא. זה מתחבר גם לחטא המרגלים, שלא רצו להיות מחוברים לגשמיות. הם רצו, מה שנקרא, להתפרנס מהמן, ולא לעבוד את לחם השדה. ופה אנחנו מגיעים פה לשורש אולי הפנימי של תורת החסידות. תורת החסידות, כשמסביר האדמו"ר השם ייקום דמו, התכלית שלה זו לא מערכת של ציוויים, זו לא מערכת של חוקי הפעלה, איך להפעיל את המערכת. אלא עיקרה זה לקדש את האדם, לקדש את המציאות ואת כל המציאות. מה זה אומר לקדש את המציאות? סגים את זה בסיפור חסידי אמיתי, שגם קרה באמת. הוא לא קרה לא במז'יבוש ולא בוורשה ולא בגליציה, הוא קרה בקיבוץ. ידוע שבקיבוצים עובדים קשה. כל השאר עובדים קשה. ואז מגיע הפרלמנט של יום שישי. כן, יום שישי עובדים קשה, ואז צריך ארוחת צהריים, אחרי ארוחת צהריים כל החוזרים הביתה, כבר לא צריך לעבוד. ואז ככה, ארוחת הערב, זה ארוחה ככה מושקעת. אגב, גם בקיבוצים החילונים כמובן, בעיקר, כי לא עובדים בשבת. ובקיבוץ נען, אם אני זוכר נכון, המעדן שלהם היה של עוגת שמרים של ינקלה טופה. ינקלה היה הקונדיטור של הקיבוץ. הקיבוץ היה קונדיטור. למה לקנות עוגות מבחוץ, לפת לחמים? יותר זול לקנות קמח, והקונדיטור עושה את העבודה. וכל הקיבוץ, מה היה עונג שבס שלו? מגיעים לערב שבת, ויש את העוגת שמרים של ינקלה. עם חיה. עם חיה. וכולם בישו, תנו את המתכון. ינקלה אמר, לא, מתכון סודי, לא נותן לכם. ובצוואה שלו, לא בדבר, כן, אחרי פטירתו, מה עשו הילדים? הם כתבו על המצבה את המתכון, כן, כמו נקבר, ינקלה טופר, שנת זה, הוא נפטר ב-2003, יש לי בבית תמונה של המצבה, וכתוב, מתכון לעוגת השמרים של ינקלה. כתוב, 200 גרם חמאה, זה גרק כקמח, את הסוכר, שמרים, לפי הטעם. זה מה שהמצבה שלו, המתכון של עוגת השמרים. קרה מה שקרה, ומישהו מבני המשפחה חזר בתשובה. קורה במשפחות הכי טובות, אלא מתבקש. ואז כמובן הוא הבין שזה ניס צ'ייך. אז הוא בא לרבא שלו, הרבא אומר לו, תשמע, תבקש מהאחים, כאילו שזה לא שייך, כאילו, אתה יודע. הולך תמים ופועל צדק, כן, עוסק בתורה ובעבודה, כאילו, 200 שמרים זה, כאילו, 200 גרם שמרים. מצבה, ניס צ'ייך, נכון? אז הוא ביקש מהמשפחה, המשפחה אמרה, מה פתאום? על זאת, זה תפארתנו, כן, מה, עד רבה ועד רבה, כולם עולים לקבר, מעתיקים, זה היינו... אז חוזר לרבה, מה נעשה? אז הוא אמר, תוסיף שלוש מילים. תכתוב עוגת השמרים של ינקלה, תכתוב שורה מתחת, לכבוד שבת קודש. לכבוד שבת קודש. ואז זה יישאר. אבל זה כבר לרומם. וזה החסידות. אני לא בא לשבור, לתקן, לשנות, מה אני בא? תהיה אתה כמו שאתה מי שאתה. אבל תרומם. עם כל התאוות, עם כל הגוף, כלומר, תקח את הגוף שלך, אל תשבור, אגב, אני אתכם אולי בוואטסאפ, יש לי תמונה של המצבה. כאילו, ממש, תצטי שזה הרבה בדרשות, אז אני מגיע לאיזשהו כנסת, אני אומר, אני משאיר פה על הסטנדר את התמונה, שאתה יסתכל, כל מחזורים אומרים, וואלה, באמת, כתוב, בוא ניקח את המתכון. זה התפקיד של החסידות. עכשיו, לכאורה, מה שמפריע בין הגוף והנשמה, שאפשר לרומם, זה היצר הרע, כן? אותו, הוא שטן, הוא מלאך מוות, הוא היצר הרע וכולי, אבל הוא לא כזה גדול. אנחנו צריכים לחנך את הילדים, לא לעשות עם היצר הרע. הוא לא כזה חזק, הוא לא כזה גדול. ולכן היצר הרע פועל בעיקר בכסות של הנפש הבהמית, של תאוות גופניות, של משיכה, אבל מה זה הנפש הבהמית? אצל היהודי, הנפש הבהמית זה קליפת נוגה, זה קדוש. זה לא ג' קליפות מאות כמו אצל הגויים, זה שפה תקן אותם. ולכן, אומר, מה שנקרא, כי ממנו ניקח לעבוד את השם. דווקא מהיצר, הנפש הבהמית, תראו בעמוד קוף ב' למטה. יש קוף ב' למטה, תחילת קוף ג'. איפה זה? נחזור לענל, שתי שבועות אחרונות. ראשית דעת היא... שכל זמן שלא נתרבה כל כך קדושתנו, ולא נתגלה כל כך נשמתנו, עד שיתבטל גופנו וכוחותינו תמיד אליו, ודווקא תמיד כמו אצל הצדיקים הגדולים אשר מאז, אז צריכים אנו להתבונן בכוחות גופנו ונפשנו, ובהם טבעיהם עצמם לשמש. לשעבד על ידם אותנו ואותם לעבודת הקודש, עד שכולנו נתקדש. ועל זה מרמז, זה שהיית בספרים קדושים על הפסוק, כי ממנו ניקח לעבוד את אדוני. שאמר משה רבנו על פרעה, על בהמתם של המצרים. אומרת, מפרעה, מהבהמה, נלמד לעבוד את השם. היינו שאם נפש והמיעוט בעצמה נעבוד את השם, ועוד נשתמש בכוחותינו, טוב, כן, בדרשה חסידית, זה לא עם הבהמות, שמהם ניקח, כאילו, מהבהמות הללו נקריב את הקורבן פסח, אלא כי מהכוח שלכם נלמד לעבוד את השם. אז קל לשלום הקדוש. איש ישראלי קודש הוא, גם גופו קודש, וגם יש הבאמית שלו קדושה. מפני ששורשם, מפני ששורשם מרכבה כאן מדע, והיצר רע הוא מעכל, הוא משמש את כל כוחות הקדושות האלו לרע. ועלינו רק להשיב אותם על מקומה, מקודש הם באים, ולקודש ישתמשו. כותב הרב זצ"ל, באורות התחייה, פסקה למד ג', ולא לפניכם, אני אקרא דלעת. גדולה היא תביעתנו הגופנית. אחד הפסקאות שבגלל זה הרבה ביקרו את הרב הסולה ובלגנים. מה אומר הרב? גוף בריא אנו צריכים. התעסקנו הרבה בנפשיות, שכחנו את קדושת הגוף, זנחנו את הבריאות והגבורה הגופנית, שכחנו שיש לנו בשר קודש לא פחות ממה שיש לנו רוח הקודש. עזבנו את החיים המעשיים ואת התבררות החושים ואת הקישור עם המציאות הגופנית המוחשית מפני יראה נפולה, מפני חוסר אמונה בקדושת הארץ, אמרה שדה זרעים וכו' וכו'. כל תשובתנו, כלומר שנעשה תשובה, תעלה בידינו רק אם תהיה עם כל הוד רוחניותה, כלומר עם כל הרוחניות של התשובה, היא תהיה מחוברת למה? גם תשובה גשמית יוצרת דם בריא, בשר בריא, גופים חטובים ואיתנים, משולשים, ריבועים, כמו שצריך. רוח לוהט זורח על גבי שרירים חזקים, ובגבורת הבשר המקודש תאיר הנשמה שנתחלשה, זכר לתחיית המתים הגופנית. זה צריך לתת את זה באותיות קידוש לבנה בכל חדר כושר. אוקיי? בכל, לפעמים כל מדס. שכחנו שאנו בשר הקודש, עכשיו בגלות הגוף לא אכפת. תסגף אותו, תאכל כמה שפחות, תשאל כמה שיותר מעט. העיקר זה, תהיה בקודש. הוא אומר, לא! יש לנו בשר קודש, לא ממש לנו רוח הקודש. לא מבקשים בו להציפו דבר חדש, רק לשכלל את הקיים. עכשיו, הרי יש לנו דמיון, יש לנו מחשבה מאוד מפותחת בענייני החומריות, אומנות, שאיפות, פנטזיות, אנחנו כבר מפותחים. אבל למה לא, מה שנקרא עם הדמיון? כי ממנו ניקח לעבוד את השם. בוא נופיע את זה, בוא ניישם את זה. אי אפשר לסמוך בעבודת השם רק על עבודה פסיבית. לשמוע דרשות, מה שאני שומע דרשה זה קבלה פסיבית. צריך להתייגע ולעבוד אופן אקטיבי. וגם כשעובדים, זה תלוי איך אנחנו עובדים. אם אנחנו רק באים לסמן וי על הניסיון, אז ככה זה גם יראה. טוב, ניסיתי דף ימי, זה לא בשבילי. כמה ניסית? ברכות, שבת, עירובין. סיימת עירובין, בוא נדבר. כן, ברכות, שבת, עירובין, בוא נדבר. וגם היום עירובין עם שעות הנסטיין, נו מי ישמע, הכל עם ציורים, הכל קל. דבר איתי אחרי יבמות. נדבר. נדבר איתי במעילה. אתה מגר מעילה, נו יאללה, נו כבר, מה נשאר לנו? יאללה, נו, קדימה. סיים שעס, הכל טוב. אוקיי? צריך להתמיד, צריך להתעקש. כי עם כשעורף הוא ולמעליות, החיובי. עקשנות זה לא טובה, אבל עקשנות, אני עקשן. בגלל שאני עקשן, אז אני אקום במיטה, אני לא אחמיץ שחרית. בגלל שאני עקשן, אז אני לא אחמיץ דף יומי, כי אני עקשן. להתעקש על זה. ואז שאנחנו ננצל את ההתרגשות באמצעות חיזוק המחשבה, אז הכוח שלה יתחזק הרבה יותר. כלומר, ומכלל אין אתה שומע עליו. אם אני לא נעשה את העבודה הזו, אז כל הקומה הרגשית, כל הקומה הגבוהה של ההתרגשות, תתנוון. אני נשאר רק עם הריגושים. אז איך אנחנו יודעים אם אנחנו מצליחים? תראו, קופי שתי שורות אחרונות. בחור ואברך חסיד. אחר שברוך השם הגענו עד כה, מוכרחים אנו להפסיק באמצע ענייננו, ולתת לך אות בסימן, כן, איך נדע, שתבחין בו את עצמך. סימן הזה יהיה מסור בידך, שתדע בו אם עברת על דברינו עד כה בדרך קריאה באלמה, או אם בעבודה עברת עליהם. אם בעבודה עברת עליהם, שנפשך באמת שוקקה, לעלות מן הביצה אל תאר אותו, וקדושתו יתברך, וכל עצה יעוצה לך, וכל תרופה מוכתבת ממי שהוא לנפשך הרפויה, אתה עץ לקחת אותה, וכבר התחלת גם לעבוד באופנים האלו, אז צריך וגם מוכרח אתה כבר לראות בך איזה שינוי לטובה. כבר צריכות מחשבותיך לחשוב מחשבות קדושות, ובחוזקה לחושבן ולצעירה לפני עיניך יותר ממה שחשבה עד עתה. ומוכרח אתה להתרגש יותר מאשר עד עתה, ביראה, אהבה, שבירת הלב והשמחה, ולא רק כפי אופנים שרשמנו לך, גם מחשבות והתרגשויות השלוש שיירת אותן עד כה, מעצמן מתחדשות ועולות לך מקרבך. צריך לדעת שאין לנו מושג מה זה נשמה יהודית, כמה היא יקרה, כמה נפש הצהלית היא שווה. ואולי בעצם, פה משך עכשיו, זה כאילו הפסקה הבאה. אולי רק הגויים מבינים מה זה מעלה של נפש ישראלית. שמחבל ימח שמו, מבצע פיגוע ירי בציר 60, הרכב עוקף, כן? מה הוא ביום שישי, ערב שבת, בקפה בסיוון, לפני מה זה... כן, זה כבר 7 שנים. מה, הוא יודע שהנהג זה מיקי מרק השם יקום דמו, מנכ"ל, יש את בעל התורה על חברון? מה אכפת לו? זה מיקי, זה פלוני, העיקר מה? העיקר שהוא יהודי, יאללה יהודי, קדימה, בוא נהרוג אותו. כלומר, לכן הרוגי מלכות אין ברמת מחיצתן, למה? כי אין פה משפט פרטי, הרגו את המדינה כללות, אז זה כללות האומה, בכלל, כולה חפרתי, ומומן בך. אז הרוגי מלכות, שירת המלכות. היטלר, ימח שמו, איך אמר הרב בני, יהיו שני אנשים במאה ה-20 שהביאו מה זה סגולת ישראל. הרב קוק זצ"ל והיטלר ימח שמו. כן, אבל זה מצד של הקליפה. לא מוותרים על אף יהודי! זה לא סיסמה של הרבי או ראש יהודי, סיסמה של הרייכסטאג, ימח שמם, של הרייך, נכון? לא, אומר לה נאצי, לא, הוא התחתן עם משומדת, הוא בכלל כבר לא יהודי, סבתא שלו. אנחנו מקבלים את כולם, תצטרפו, יש מקום מקרון לכולם. אושוויץ מקבלת את כולם. אין, מתאים לי, לא מתאים לי. זה לא פשוט. חמש מאות שנה, כלומר בקוף זין למעלה, שתי שורות אחרונות של הפסקה העליונה של אות א', 500 שנה גבוהים השמיים מן הארץ, ואי אפשר לפסוע אותם מפסיעה אחת. אז כשאנחנו נבין מה זה הנפש שלי, של כל אחד מכם, לאט לאט, לוקח זמן. לוקח זמן להתרגל, להכיר את הנפש, זה לא עבודה של בבת אחת. אות ב', אות ב', הרבנו השם יקום דמו מלמד אותנו שיש שני סוגים של התרגשויות, כאשר כל סוג מתחלק לשלושה תתי סוגים. אז בואו נתחיל. יש לנו התרגשויות שהן באות מבפנים בלי התעוררות חיצונית. עכשיו, מה הם שלושת תתי ההתרגשות? כלל זה א' 1, א' 2 וא' 3. א' 1 זה התרגשות בלבוש קדושה, אהבה ויראה, תשובה וכו'. א' 2 זה הרגשה סתמית, כביכול ללא לבוש, בלי סיבה, פתאום אדם שמח. פתאום נשבר ליבו בקרבו, אבל הוא לא יודע למה, אבל משהו מבחוץ. וא' 3 זה הרגשה בלבוש תאווה חס ושלום. בעקבות תאווה הוא מרגיש משהו. זה סוג אחד של התרגשויות שבאות מבפנים, תראה, התרגשויות שבאות מבפנים בלי תאות חיצונית. אבל, מה זה הסוג השני? זה כבר עוד בית, התרגשויות שבאות מבחוץ ולא מעצמו, כלומר גורם חיצוני הוא זה שהוביל להם. אז בית אחת, זה בלבוש קדושה. בעקבות עונש מהשם, אז זה מוליד יראה, או בעקבות ישועה ונס גדול, אז זה מוליד שמחה ואהבה ותודה, בעקבות לימוד או תפילה. שתיים, זה התרגשות ללא לבוש. סתם, התרגשות סתמית דוח שבירת הלב, למשל הלב מוליד עצבות, או להפך, משמחה סתמית, וזה מוליד עוללות חס ושלום, ולא מנצל את ההתרגשות ללבוש דקדושה. פת שלוש, אלף שלוש, זה כבר התרגשות בלבוש רע, חמנה לצלל, תאוות הלב, חמדת העין, הלב רואה, העין חומדת, זה לא פשוט. עכשיו, בעצם, על א'1 וא'2, בבית 1 וב'2, כלומר, שני הסוגים הראשונים, שני הכדור בכל סוג התרגשות, כבר הרחבנו מתי, בחומת התלמידים, וגם בשעת התווכים עד לפה. אבל עכשיו אנחנו רוצים בעיקר להתרגש לא'3 ולב'3. כלומר, הרגשה שבלבוש תאווה חס ושלום, או דברים כאלה. נכון, זה היה א' שלוש? כן. בואו נראה. פה האדמו"ר מדבר על תרופה, איך הוא קורא לזה? תראו בעמוד קופחת למטה, ואנו רושמים בזה תרופה קצרה, בטוחה ואמיתית, לשני סוגי התרגשויות הנ"ל. אני אגיד את זה בלשונו של הקדושת לוי, מברדית של זכותו מגן עלינו, בשם הרמב"ן, על הפסוק, אם תאירו ואם תאורו את האהבה עד שתחפץ. אומר עד שתחפץ, זה מלשון חפץ. אומר קדושת לוי, סנגור של זכותו מגן עלינו, אם כבר בא לך התעוררות, אז תעשה איזה כלי. אתה פתאום, מה שנקרא, רקדת בתפילת ערבית, פתאום מתעורר לך משהו, אתה בהיי, את ההתרגשות, מה תעשה? שים צדקה, שקל. תגיד פסוק, תעשה מצווה, תלמד, כדי שעכשיו אתה לומד, ושם הצדקה, איך אתה עושה את זה? עם כל הברן, עם כל ההתלהבות, עם כל החשק. מדי לי שהייתי פה בוטניה בישיבה, אז הייתי כעסה מהמקום עלי עשרות אגורות. פתאום חידוש נפלא, שיחה טובה של ראש הישיבה, איזשהו ריקוד טוב לפני ערבית, יאללה, שים צדקה. אבל מתוך חפץ, מתוך רצון, אני אומר, רבי פתח מברדישב, אם תאירו ואם תעוררו את האהבה, אם כבר מתעוררת, אז שתכפץ, אז תעשה לה חפץ, תעשה לה כלי. אם כבר בא לך עירור טוב, תעשה כלי. לכן אומר אדמו"ר, חשוב דווקא ללמוד בספרי תורת החסידות. בגלל שהמחברים של החסידות, הבעל שם טוב, תלמידיו הקדושים, זה אנשים קדושים. אז הם הכניסו את כל החיות שלהם, כל ההתלהבות, כל הרבק לתוך הדברים, בכל מה שהם כתבו. לכן, לפני כל פעם שאני לומד תורה, צריך להידבק בנותן התורה, במחבר של הספר. כך אומר בעל התניא בפרק ד' למשל בליקוטי אמרים, שאני לומד תורה וכאילו אני מחבק את המלך. עכשיו נכון, זה לא המלך עצמו, זה הלבושים של המלך. אבל מה זה משנה מחבק את הבת שלי, שהיא ערומה, חלילה, או שהיא מעיל, או היא מעיל בדובון, אני מתבין, אני מחבק את הבת שלי. אז גם אם זה המלך בלבושיו, אז אני מחבק את הבת שלי, את המלך בלבושיו, זה מה שחשוב. ולכן אבל צריך להיזהר, פה אדמו"ר מזהיר, לא להסתפק רק בדבקות בנותן התורה. אלא צריך להשתדל להוסיף מעצמך עוד הרחבה והעמקה בנפש מאותו עניין אימן. שאלת מה זה קדושת שבת. מסכת שבת. אתה צריך לשאול איך אני עכשיו מוסיף עוד העמקה שנחוץ לשבת. כבר אומר, היום יום חמישי בשבת, כל תוקל לשבת. אני אומר לך ברצינות, אני יכול לשפר את השבתות שלי, אבל הרבה פעמים יש לי ממש ציפייה לשבת. יום שלישי היום, וואי, שבת שבת, איזה כיף, וואי, יום שלישי היום, יום רביעי, שם חי, מקבלים את הנפש, את הרוח, היום יום רביעי בשבת, לחכות לזה. לפי ככה מרוב געגועים, באמצע השבוע, ככה במיוחד הנסיעות, אני עייף, כביש 6, כיוון צפון, איך לעשות יום השישי, כבר מתרגש, עכשיו מתרגש. החולצה זה לא מירושלים, כן, אל תרגלו. ומי בארץ וכל צבא, ויחל אלוקים ביום השבי, מלאכתו שעשה, מקדש, זה כיף, שבת. לפתח את המחשבה, להרחיב אותה, להגיע לזה, ואז לחדש, או לתרגם את זה לתפילה, ריבונו שלנו מחר שבת, שאני אזכה להכין את כל המאכלים בזמן, ולשטוף את הבית, ולהכניס שבת בנחת, בלי לחץ, הילדים יהיו מקולחים בזמן, והשולחן יהיה ערוך, מספיק שיר השירים, ושתה מקרב אחד תרגום, ונגיע לידיד נפש בזמן, בלי לחץ, אתה יודע, כאלה, להתפלל, כבר מחכה לזה, כבר התרחבת, אתה תפוך את זה לתפילה, גם תפילה זה כלי. עכשיו, מה קורה לגבי התרגשות מהסוג השני? כלומר, התרגשות שהיא בלי לבוש. לא קדושה ולא תאווה. סתם. אז קודם כל, לא צריך למהר לממש אותה. צריך לדעת מאיפה היא מגיעה. אם זה עצבות, אז אולי זה מגיע לקשור לחטא כלשהו. והראיה, אם תמצא מה הסיבה לעצבות, לקלקול, כבר לך יותר קל בלב, כן? דגה בלב ששיחנה, זה כבר יותר קל לך. עיקר הרפואה המודרנית היום זה דיאגנוזה. בוא נזהה מה כואב לך בבטן, מה זה שלשול, זה כרון, אולי זה צליאק, אולי לא עלינו זה גידול, אז זה סתם רגישות ללקטוז, אולי זה אלרגיה, בוא נבדוק. עכשיו ברגע שנדע מה יש לך, זה צליאק, חביבי, יש פה, בוא נבדוק בגוגל, מה עושים עם צליאק? זה כרון, לא עלינו זה גידול? בוא נבדוק. העיקר זה דיאגנוזה. רק כשיש אבחון, אז ניתן להתאים את הטיפול. אגב, זה כלי סביבת הנפש הפנימית. רק כשיש אבחון, נוכל לתקן את הנפש. עכשיו, גם בהרגשות שהן כביכול סתמיות, ואפילו בסוג הראשון של, התרגשות בקדושה, צריך מאוד להיזהר, לא לנפנף אותה, לא למסמס אותה. עד שתכפת. לעשות ממנה כלי, כמו תהילים, להתפלל על זה, להפוך את זה, כן? לעשות מהתורות תפילות, קיבלתי איזושהי תורה, מהירה אותי, תפילה, מה זה תפילה? תקשור את זה, נפתולוגים, תחבר את זה לתפילה, ואז זה יתרומם. תתרגם את זה לתפילה. מה שאני אוהב באדמו"ר השם ייקום דמו, שהוא לא סתם אומר תורות, הוא גם נותן פרקטיקה, מה לעשות. ועוד ג', איך זה מתחיל, בקוף י"ב. תמיד השתדלו החסידים לשעבד את ההתרגשויות סתמיות לעבודה, ועוד עשו פעולות חיצוניות לעורר אותה ולשעבדה לעבודת האל. מה זה פעולות חיצוניות? למשל ניגון, למשל שתיית אלכוהול, למי שאוהב, יש, כן, פעולת הניגון. אני, תראו, אני מכיר את הקדוש ברוך הוא, אין לי ספק שאם הייתי זייפן או בלי חוש מוזיקאי, לא שאני כזה מוכשר, אבל אם הייתי זייפן וכולי, זה היה פוגע לי בעבודת שם. חלק ניכר מעבודת השם שלי זה הניגון. מה שמביא אותי לדמעות של שמחה ואושר או כאב וצער, זה ניגון. חלטי. לפעמים דרגה דילי, אבל העולם הניגון, אני מרגיש שהוא מאוד ככה, ככה קיבלתי ברבני וישר רבנים פה, שהוא מאוד נוכח. עכשיו, מה זה ניגון? זה פעולה חיצונית. אתה יכול לשיר גם שירי אגבים, כן? וזה עשייה תמיד המחלוקת, מה קורה לשליח ציבור בימים נוראים ובשבת, שפתאום הוא מכניס כל מיני מנגינות, זה לספרדים למשל, החצי קדיש לפני ערבית, זה כאילו... אנחנו עושים את אום קולטום, זה כאילו זה הסממן שהשיר הוא כמו שצריך. אבל לשאלה אתה מכניס. מה, עכשיו פעם עשיתי פה בימים נוראים עם נעמי שמר, אמרו לי, מה? נעמי שמר, בראש השנה, מה זה שייך? אחרי שלוש ארבע שנים כבר, למה אתה לא עשית נעמי שמר השנה? חיכינו כאילו, מה, נכון? על כל עקב וכל מאמינים. למה לא עשית? בסדר, בואו. הניגון הוא משהו מאוד מאוד חיצוני, שהופך להיות כלי מאוד 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 פנימי. ולכן לא לזלזל במה שנוצר מזה. הניגון מוליד הנחה, ואוי, תעתה. ועוזל בהנחה. מה זה פסח שני? למה אני גרה לבלתי יקריב קורבן השם במועדו? למה אני גרה לטעמים? למה אני גרה? למה? למה? מה זה אשמתי שנתמתי לעצמות יוסף? לא רציתי, מה? למה? עכשיו, אין לי טענות, אתה מחליט, אבל למה אני גרה? וזה הוליד לנו מצווה חדשה, של פסח שני, שהכל אפשר לתקן. אתה עושה משהו, עכשיו אומר, אבל למה לא עושה את הקרחץ? כן? רצית ללמוד תורה כל הזמן. אבל צריך לפרנס. לפחות שאתה עובד, תגיד, אוי, כמה צריך ללמוד בישיבה. לפחות תראה שקשה לך. ההנחה זה גם משהו. בעמוד קי"ז, על ההנחה, הוא כותב בפסקה השנייה, ובדרך הזה לא תעזוב. אפילו ההנחה יוצאת ממך, כי אפילו מן ההנחה פשוטה, קטנה וקלה, גופנית, שיוצאת מקרב הלב, לב ישראל, יכולים לפעול התגלות גדולה בנפש ולקרבה על ידה אל השם. לא לזל בהנחה. עצם זה שזה כואב, זה משפיע. בדיוק דיברתי עם חבר על העניין של... מה עושים שלדים יתפלל? לא, אתה תקשיב, אתה רוצה להתפלל, שאלת התפללות, תתפלל אתה. שאלת שלך, רואה אותך. רוצה מעיניים בכוונה, רואה אותך בוכה או שמח, זה משפיע עליו יותר מכל דבר אחר. יש לי דיון כל שנה חדש. לבוא לעתניאל לראש השנה, או להישאר בבית. אני לא גר כאן ברור השם ביישוב, נכון? עכשיו, ברור שבבית יותר טוב. המיטה שלי, אוכל של אשתי, קהילה, ברור שבבית יותר טוב. דוד אומר לאשתי, אבל מה עם הילדים? נגיד סדי, אני חושב, יש לו תפילה שמתחילה 6:30, 7. תקיעות שופע, שזה שהוא עושה את הגודל תקופות 40-50 דקות, עם כל הדרשה והניגונים, וזה, זה לא 10 גודל גמרנו. ומוסף עד 2:30 בצהריים, זה משהו, זה משהו שנשאר בילדים, לא, כאילו, אבל מה עם הילדים? לנו כמבוגרים ברור שעדיף בבית, באמת. אבל מה עם הילדים? הם צריכים את החוויה הזו. טוב, עוד דלת, עמוד קי"ז, אנחנו רצים היום. אז עד עכשיו דיברנו על התרגשויות משני הסוגים הראשונים, שהם עדיין אבל בתוך הגדר, נכון? הם בסדר, אם קר אז אני... עכשיו בואו נעסוק בסוג השלישי, התרגשויות שלא בקדושה. תראו תחילת עוד דלת. ולא התרגשותך מן המין השני לבד, שאין אתה מרגיש אותה לשום דבר, קצת מרגשה שלא התלבשה עוד באיזה ליבוש גופני. יכול אתה לשמש בעבודת השם ולהתרגש בה אליך אליו יתברך. רק גם מן הרגשה שממין השלישי שכבר אתה מרגיש רצון והתרגשות לדבר גשמי, אפילו שזה איסור, גם כן ממנה יכול אתה להוסיף התרגשות יראה באהבה לשם. נדלג לשתי השורות האחרונות. קדושי חסידות זיה אמרו, שלא די לו לאיש שיתאפק מתאוותיו הרעות. כן? שב אל תעשה, אל תעשה עבירה, לא. רק גם חוב עליו להפוך כל רצון רע לקדושה, שברצון הזה שרצה את הרע, מעתה את הטוב ואת הקדושה ירצה. גם מתאוות בהמיות ניתן להוסיף התרגשות לקדושה. זה אחד מהחידושים של החסידות. היית כעסן ועצבן, מעולה. עכשיו תהיה כעסן, תהיה קנה דבר השם. תכעס על עצמכם לא התפללת. תבעיר אנשים לעבודת השם, לא תשרוף אותם, אלא תלהיב אותם, כן? חלילה. וזה אחד של חסידות. כל עוד יש רגש, זה אומר שיש חיות. יצר מלשון יצירה. ותן בנו יצר מקף, טוב לעובדיך. לא ותן בנו יצר טוב לעובדיך, תן בנו יצר, תנועה לעובדיך. לא לחבוט את היצר, אלא לתעל אותו לקדושה. אדם שמחובה מהיצר, אז אין לו שום חיות בעבודת השם. ולכן אנחנו לא שוברים את היצר, כי אז מה היה לנו? שניים, מתקנים, מרוממים אותו. עכשיו תגידו טוב, אבל זה שחק בצדיקים, זה לא אנחנו. אני לא יודע מה איתכם, אני מרגיש תאוות גשמיות נמוכות. אתה עכשיו אומר לי, רבנו, השם יקום דמך, כן, אתה אומר לי פה, תרומם את התאוות שלך, תעלה אותם לקודש. אומר הבעל שם טוב, שלב ראשון, באהבתי מהרה. מה זה באהבתי מהרה? צריך לאבד את המהירות. הרבה בני שנופלים בזה. אני רוצה עכשיו תורת אריזל, טוב, השמונה שערים, ואוטו, ואת חיים, ופתחי שערים, ולשם... שנייה, פרויקט כך ל-20 שנים. ולא פרויקט של שנה. ועבדתם מהרה, יישוב הדעת, לאבד את המהירות. החיפזון מגיע מאיפה? מהשטן. זה לא החיפזון מגיע פרום דה שטן. צריך, זה לא שאני בורח מהשטן. מה? לחיפזון הוא מגיע מהשטן, זה צד של צד השני, לא עלינו. לאפוק מהחיפזון דקדושה. איך אומר רב צדוק בפסקה א' בצדקת הצדיק המוכרת? ראשית כניסת אדם ודת השם צריך להיות בחיפזון, כמו היציאה ממצרים, בחיפזון. כשיוצאים מהקליפות צריך לברוח, כשנאמר מרביצים לך, תברח. אבל בעבודת המחשבה אין אינסטנט, צריך מתינות. תראו קוף י"ח למטה, שלמה המלך אמר, חזית איש עת בדבריו, תקווה לכחיל ממנו. ומקדושנו וכל אמר נבל סנפל, זה צריך לברח, היית על הפסוק, ועבדי מהרה, שצריך אדם לאבד את המהירות. נלג קצת, כשרוצה להסתכל במחשבתו, לפעול בעל עצמו, אין לפעול על המחשבה בעצמה, שלא תהיה בהפקר, שאל תיקונים רחוצים לה, ואין לפעול עם המחשבה הרגשויותיו וכולי, ואם יתחיל עוד במהירות, עוד קרוב הוא להפסד מן השכר, כי יקלקל, יעקם, יהפוך את הכל, ויחשוב שכבר תיקן את עצמו. זה אחד החידושים של החסידות. אני מזכיר שאנחנו כעת בעיסוק איך להתמודד עם התרגשויות מהסוג השלישי. התרגשויות שהן לא בקדושה. ופה אומר האדמו"ר השם יקום דמו, שלא מספיק לכבוש את התאווה, צריך ממש לשרש אותה. כלומר, לא לטפל בנקודתית בתאווה שמתגלה, אלא בעצם העניין, השאיפה, הקרבה אליה, למשל תאווה למאכל. תנסה לדחוק את התאווה למאכל, אתה לא תצליח. אבל אם אתה תנסה להשקיע בתאוות האכילה, לחשוב כמה היא מאוסה, כמה בסך הכל מגיע לשפדן, או כל הנחל חברון, או כמה זה מסריח בסוף, נזם זהב ואף חזיר, אז ממילא גם התאווה הנקודתית תחלש. אבל אל תחשוב שתצליח עכשיו במלחמה החזית עם הקליפה, מול הצד השני, ראש בראש, זה לא עובד ככה. תתחיל קודם כל מדברי הרשות, מהנקודות הקטנות והאפורות, ולאט לאט, אחרי שמה שנקרא, שתקצור הצלחות, אז בואו נתחיל לדבר על הדברים הקשים יותר. קודם כל, לא לאכול, דברי הרשות, לא קמח לבן, לסוכר לבן, או חלב לבן, כל הדברים הלא בריאים. אחרי זה כבר נגיע באמת מה צריך לאכול. תאוות אכילה, תתחיל בקטנה, לא לוקח תוספות. קח את השניצל, תשאיר סנטימטר שאתה לא אוכל אותו, נראה אותך. לאט לאט, תסתכל. הגמרא אומר שאדם מתאווה למאכל ומונע אותו ממנו, מה שנקרא מוותר, או משייר קצת, לפעמים שזה ערך הרבה יותר גדול מאשר מתעלית משבת לשבת. כי הוא כבש את התאווה שלו. אבל לא להיות לבד, לא לפחד, לשתף את הקדוש ברוך הוא במאבק שיעזור לנו. לפעמים מרוב ניסיון להיאבק בתאווה, תאווה לנשים, שמירת העיניים, את כל מה אני אומר לך, אני נשבר לי מרבנים שמדברים על שמירת העיניים. תפסיקו לדבר על שמירת העיניים, זה לא צנוע. ספרים על שמירת העיניים, זה לא צנוע. עזוב, פשוט תשמרו על העיניים, בלי ספרים. זהו. מרוב ניסיון לכם בתאווה, מגדילים אותה, מרוממים אותה, פשוט להתעלן, להמשיך הלאה. אם אדם חווה בכל זאת תאווה, הוא לא יודע מה לעשות. הוא לא יודע מה לעשות. תראו בעמוד קוף קפה, פסקה אמצעית. אם שום דבר לא עוזר, אז תיקח פסק זמן, כן? הלא אף שקשה לך לשבור את אהבתך, שלא להתאבות לה לגמרי, אדם כבר יש לו כמה רעש, הוא עוד איזשהו דחף, רוצה לכתול לו עלינו, מכל מקום אתה יכול, מכל מקום יכול אתה לומר לעצמך, גם כן, הלאה, יחשוב את אהבתי. אבל הלא על 20 רגעים, סקנדס, כן? סקונדס, כן? סקנדס, שניות. רשות לי להפסיד ממנה ולחשוב על קודותיה, וכשלא תהיה ברגעים הללו שקוע הבא, תוכל באמת לחשוב אודותה ולא לא בא. לחשוב עליה, מה ההשלכות של זה, ולא לחשוב עליה בהקשר הזה. מלאכים צריכים לפתח בקרבנו הסתכלות פנימית, שיש לכל דבר סיבה ומסובב, ולראות את התלקות המוחשית. הרמב״ם ביסודי, בספר רמדאן, חשבת יסודי התורה פרק ב', מי שהתחיל את הרמב״ם יומי, קראנו את זה לא מזמן, שבוע שעבר. האל הנחכן אומר פה, הנכבד הזה מצווה לאהב אותו ולראה אותו, ושואל אותו, אבל איך לראה אותו ואהבתו? ואז מה התשובה של הרמב״ם? שילמד תוספות ראש המסכת יום, שילמד תוספות ונתיבות, לא, מה הדרך של הרמב״ם לאהבתו ויראתו? איך? לא שומע? תסתכל ביופי של הבריאה. כי יראה שמך מה זה, מדוע נרתע לאחר ויפחד ויודע שהוא בריאה שפלה. תראה נשיונל ג'אוגרפיק, תראה עולם. תראה את הקדוש ברוך הוא בתפארתו, זה מה שירומם. ההסתכלות על העולם בתור שיקוף של הקדוש ברוך הוא זה סוגיה בפני עצמה שתלויה במחלוקת עצומה בתורת הקבלה. אני לא אגע בזה כרגע, רק על רגל אחת ובזה נסיים. האם הצמצום הוא כפשוטו או לא כפשוטו? מה זה כפשוטו או לא כפשוטו? בעצם כל תורת האריזל באה לענות רק על שאלה אחת ויחידה. מה השאלה? איך יש קשר בין האינסוף לבין הסוף? איך יש קשר בין הבורא לנברא? זה הכל, זה כל תורת האריזל. אחרי זה, כשזה בא לידי ביטוי, בתורה, במצוות. עכשיו, זה לא שאלה שהאריזל שואל, שאלה שואל אותו כבר לפניו. אני חושב שהתשובה של האריזל היא התשובה הכי טובה, הכי שלמה. איך אפשר? מה זה אינסוף? אינסוף? מ-0 ל-100, אתה אומר כמה מ-100 ל-0. אז הוא אומר שיש שנקרא חלל פנוי. שאלת על המושג הזה, חלל פנוי? צמצום. למתי אתם הרב אלחנן קצת בשפת הפנימיות?
שיעור כללי בחודש.
אוקיי. שיחות הזוהר לנוער של הרב רם מסעדה שלישית, זה בשיעור כללי. כן, אוקיי, סבבה. מה זה צמצום כפשוטו? זאת אומרת שיש חלל שבו אין אלוקות כפשוטו. עכשיו, מה זה כפשוטו או לא כפשוטו? מה זה אומר כפשוטו? זה אומר שבאותו מקום, באותו חלל, אותה טריטוריה, לצורך העניין, אני אתייר את זה ללוח. זה אור אינסוף ברוחו. אז מה זה? זה יהיה החלל הפנוי. כלומר, יש איזושהי טריטוריה, עכשיו זה מילי עובי, מה זה טריטוריה? זה משנה, מקום שבו אין אלוקות. בגלל שאין אלוקות, יכול להיות שם עולם, עולם נישון, היעלם. מה התפקיד שלי? בתוך היעלם, להופיע את ברוך אתה השם אלוקינו. מלך העולם, להופיע את המלך, את המלכה שגם פה, אפילו בהסתרה, שבתוך הסתרה, בוודאי גם שם השם יתברך נמצא. עכשיו המחלוקת זה ציטוט כפשוטו או לא כפשוטו. מי שאומר כפשוטו אומר, פה יש אין סוף ברוך הוא, ומה פה? שבאת, כלום, אין כלום. אבל הטמטום לא כפשוטו מה אומר, מה יש פה? אין סוף ברוך הוא. ומה יש פה? אין סוף ברוך הוא. כשאתה לא רואה את זה. אבל זה בגלל המשקפה שם, זה פיקטיבי, בפועל יש פה אלוקות, לא תתקו לא מיני. אין מקום שהוא לא נמצא בו. עכשיו זה... המשמעות של זה, זה נושא לסדרת שיעורים אדירה, שאני מזמין אותה פה בגלל זה לשיעור ד' של כמה חודשים, אבל יש איזה השלכות מרחיקות לכת. היכולת שלי לחתור היא פועל יוצא של הצמצום. אם אני רואה את הקדוש ברוך הוא בכל דבר ועניין, אני יכול לחתור. יש לנו ספר הלכות, נקרא שולחן ערוך. איך מתחיל השולחן ערוך? אומר הרי מה? שיביתי השם לנגמין. אינו דומה אדם השם בחדרו לבדו, כן? כשאנשים רואים אותו. תשמור עליך, כי השם נמצא, השם הוא פה, השם הוא שעשם כל העולם. אם אתה אומר טמטום לא, כבשו אותו, אז אומר, אין פה אלוקות. עכשיו, איך אני יכול להגיע ללוקות? רק תורה ומצוות, רק תאיר, תאיר, נור, תאיר, רק תאיר, זה העולם הניטאי, רק תורה. אבל העולם שהחסיד אומר שלא כבשו אותו, אתה יכול דרך התורה, אתה יכול דרך טיול, דרך ניגון, נאמרה, אפילו דרך הגמרא, אפילו גם הגמרא, אם תתמיד, אולי תתמיד עכשיו קרש בחופים. כן, וזה מחלוקות אדירות בעניין הזה. למשל, בחירה חופשית, דטרמיניזם, מושגחה פרטית. אם אתה אומר צמצום כפשוטו, אז זה מה שמתארץ, אתה מקל בגזע, תהיה טוב, תקבל טוב, תעשה רע, תהיה רע. תקבל רע. אבל השגחה פרטית, צמצום לא כפשוטו, זה הנהגת הייחוד. זה לא פשוט. כמובן, השיטה החסידית היא שהצמצום הוא לא כפשוטו. תראו בעמוד, המשך, קוף למד חץ. אנחנו מתקדמים ככה לסוף. נעשה את זה ככה. נגיד לפני כן אפילו, בעמוד חוף למד, בתחילת פרק י'. לך על זה. מה בסך הכל האדמו"ר מבקש? לא תעניות, לא סיגופים. מה הוא מבקש מאיתנו? תחשוב על הקדוש ברוך הוא. כשאתה מתרגש, אז תוסיף על זה מחשבה מחודשת. תחיה את זה, תחווה את זה. ואז המחשבות לא יהיו הפקרות בראש שלנו, אלא תשתדל להיות מה שנקרא אדם מלא מחשבות קדושות. תהפוך לאיש מתרגש. פעם שהייתי ילד קטן, אז פדיחות לבכות. אסור לבכות בקיבוץ, מה יגידו, וזה, האחים הגדולים, אסור לבכות. הרבה שנים התפלתי שאני אזכה לבכות, להתרגש. הבת חתן, אני אומר לך, אבא, זה מרגש. שהוא ניגון בסעודה שלישית, הבנות שכבר יודעות, הנה אבא רואה את המשקפיים. ובסעודה שלישית היה אצלנו אורח, אז התחלתי לשאיר איזשהו שיר, אמרו לי, אבא, אבל יש אורחים, הם מפדיחות, מה, אתה רוצה לבכות להם מול האורחים? אמרו, אל תיבלו, זה לא אתם, זה אני, הכל בסדר. אבל זה לא, כן, אם שזה נגמול ככה, ירושלים של זהב, אני מאוד, מאוד מרגש אותי, אז כאילו, אז, אבל זה אחרי הרבה שעים שאימונים, שאתה מבין, כן. ואין פה כדת הר הבית, זה עצוב. מצד שני חזרנו אל בורות המים, לשוק ולהקים, זה מרגש. עכשיו ככה סתם לא, אבל אם אתה חושב על זה, מה ההשלכות של אין פה כדת הר הבית, ואתה מדמיין מה זה חזרנו אל בורות המים, לשוק ולכיכר, כן, שופר קורא, כן, בעיר העתיקה. אתה חושב על זה, אז אתה מרחיב את זה, זה... בשביל זה יש נסיעות, שמירות, יש הרבה מה לעשות זמן פנוי בשביל להרחיב להעמקה בזה. ואתה הופך לאיש מתרגש. לא איש רגשן, אלא איש מתרגש. לא ריגושים. תסתכלו בקוף למד א' למטה. בעקבות זה שהצמצום הוא לא כפשוטו. אחרי שלוש שורות היו פה ככה, אני פחית הרגשתי שקראתי אותם לפני הרבה מאוד שנים, וישר מרקרתי אותם, כן? כי נודע שבעל שם טוב זה כולה אמר בקודשו, כשאתה מביט על העולם, הקדוש ברוך הוא מביט עליך, ואתה על הקדוש ברוך הוא. איזה משפט נהדר זה. וזה מה שאומר הרמב״ם, בסוד הצמצום. אתה רוצה לראות את השם, תסתכל על העולם. שם הקדוש ברוך הוא נמצא. שם הוא נמצא. ובעצם, בלי אמונה בצמצום לא כפשו אותו, אז אתה לא יכול לחוש את הקדוש ברוך הוא דרך החושים. דיברנו שכל ההתגלות שלנו היא באמצעות החושים. לכן קשה לנו להסתכל משהו מעבר לחושים, משהו לא, הוא לא מוחשי. זה כמו שנסביר לאדם שהוא עיוור, שיש פה עכשיו תלת מימד, הוא עיוור, הוא לא יודע מה זה. או שנסביר לחרש למה כולם קופצים ככה וככה, כי יש פה איזשהו מוזיקה טרנס, או מוזיקה שקטה, או רגוע, או ולס, הוא לא שומע, אז הוא בכלל לא יודע שיש שמיעה. איך תסביר לו את זה עכשיו? הוא אומר, אכן אתה אל מסתתר, בשמיים ממעלה, עלת מנחת, אין עוד. ולכן כדי לגלות את מלך העולם שמסתתר בתוך העלם, אז צריך לגלות את הנפש שלנו. כלומר, שאני נוגע בקרח, זוכרים תחילת הספר, שאני נוגע בקרח, מה יש? אני מגלה את הבחינה של הקור, חוש המישוש ביד שלי. אני מגלה את הרמה של הנפש. תראו בקוף מבית, ובזה נסיים, פסקה השנייה. הרגשות ומחשבות אלו אשר בך, זה השסים של פרק יהודה. ראשית ראייה ענה לי, כמו זולותיך גם כן אתה, את השמיים והארץ לכל דברי העולם בחושך הרואה. אבל נפשך שהוסיף הכוח בלימודיך ובעסקך בחסות אתה, גם על חושיך התגברה וגם עם חושיך אתה מביט בעולם. לא כמו שמביטים זולותיך עליו, הם מביטים עליו כעל רפת לאדם והבהמה. אבל אתה רואה, כן, מה זה העולם הזה? זה הרפת שלי, זה הדיר שלי, זה המקום שאני גר בו. לא. אבל כשאני מסתכל על העולם, לאדוני הארץ ומלואה. האדם והבהמה, האוכל וכל דבר הגוף, הכל קודש. קודש לעבודת הקודש. לא שבשכל חקרת וכך מצאת. כן, קראתי מחקר שהעולם הזה הוא קודש. לא. רק בעצמך ומנפשך ידיעה זכה וראייה רוממה זו בך התנוצצה. וזה לא רחוק. אל תגידו יום יבוא, הביאו את היום. כל אחד יכול לזכות. איך, כמה ולמה? נרחיב פעם הבאה. שיעורי בית, שבוע הבא אין שיעור כי זה ערב שבועות. אז שיעורי הבית זה לקרוא את כל פרק י"א, אודות החשיבות והכוח של החבורה בעבודת השם של החבורה, וללמוד את י"ב, י"ג וי"ד, פעם הבאה אנחנו נסיים את הספר, בעזרת השם שנזכה ושנחיה, ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.